כל חי אונליין 93fm.co.il
Solidos osha shuoi Olo vozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי כ"ג בסיוון תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף כ"ט. אתם מאזינים מרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה תענית צדיקים על שביום זה בטלו הביקורים מלעלות לירושלים בימי יורבם בנבט. היום הזה יש לזכור בו את נס פורים, כי בו בכ"ג בסיוון נכתבו אגרות אחרונים, התשועה, ויש לרבות בו שמחה. הנה השמחה הראשונה שלנו בבוקרו של יום, בסייעתא דשמיא. שמחת התורה בכניסתנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, על אשר למדנו בדף כ"ז עמוד ב', לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים. הגמרא אצלנו בסוגיה מביאה את דברי אולה הסובר, שהמניח כלי ברשות הרבים חייב על נזקים שנגרמו על ידי הכלי הזה, ומאידך המזיק את הכלי תוך כדי הליכתו פטור. זאת מאחר שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים. כלומר, אדם אינו מהלך כבהמה שאינה מופנות כלפי קרקע, ובנוסף לכך, האדם שקוע במחשבות תוך כדי הילוכו, ואין ראשו פנוי לזכור את הדרך שלפניו, כך מסביר המאירי. אבל, כאשר הכלי הונח במקום שבו רגילים להניח דברים, כגון חבית שהונחה ליד היקב או ליד בית הבד, על הולכי הדרכים להתבונן, ואם נתקלו בחבית והזיקוה, עליהם לשאת בתוצאות של הנזק. כך פוסק הרמב"ם בהלכות נזקי ממון פרק י"ג, הלכות א' וו'. ההלכות הללו שכיחות ביותר גם בימינו, כפי שניתן להיווכח מהמקרה שלהלן. בחור ישיבה ביקש מחברו שיעיר אותו משנתו בשעה מסוימת, ומשנכנס המאיר לחדר חברו, דרך בשוגג על משקפיו, שהיו מונחות למרגלות המיטה וריסקם בסולייתו. היו שטענו, כי מאחר שבעל המשקפיים ביקש מחברו להעירו, הרי בזאת הוא נתן לו רשות להיכנס לחברו. ומעטה, לגבי המחור המאיר, החדר הוא כרשות הרבים שאין להניח בדברים במקום שאין רגילים להניחם, ולפיכך בעל המשקפיים פשע בכך שהניחם ליד המיטה. מאידך, יש המערערים על סברה זו, שכן, דווקא כאשר אדם מהלך ברשות הרבים לא דורשים ממנו להתנער ממחשבותיו. אבל בהיכנסו לחדר חברו, עליו להבחין באורחותיו ובמנהגיו של בעל הבית, כפי שלמדנו בסוגייתנו, שמוטל על ההולכים ליד בית הבד או ליד היקב, להיזהר. כמו כן הנכנס לבית חברו, צריך למקד את מבטו ולהתבונן בדרך הליכתו. השאלה הזו עמדה במרכזה של סערה רבתי שהתחוללה לפני שנים רבות, כאשר יהודי בשם משה ליפשיץ רדף אחרי נער יהודי במטרה לחלצו מידיהם של הרעילים שביקשו להתנקל לו. הנער, שלא הבין את כוונתו התאורה של משה ליפשיץ, החל לנוס על נפשו בבהילות רבה. תוך כדי מנוסתו הוא נפל לבור עמוק מלא מים ומת. אותו משה ליפשיץ, שהיה ירא שמיים, ביקש מגדולי הדור שיורו את דרכי התשובה הראויים לו, ושאלתו עוררה פולמוס ביניהם. הספק שהתעורר היה, האם הכלל שלמדנו בסוגייתנו שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים תקף גם לגבי אדם הבורח, או שמא אדרבה, מאחר שהוא נס על נפשו, הוא מתבונן ובודק היטב את דרכי מילותו ודרכו להתבונן בדרכים. לדעת המהרש"ל, אדם שנס על נפשו מתבונן בדרכים וממילא, אין אותו משה ליפשיץ זקוק לכפרה ומחילה. אבל לדעת החתם סופר, גם כאשר אדם בורח אין דרכו להתבונן בדרכים, ולמעשה אורו כל הפוסקים כי אדם זה אינו צריך לייסר את נפשו. זאת מאחר שכל מטרתו הייתה להציל נפש מישראל, ועד הרבה, הוא נהג כעוגן. זוהי ההערה שלנו על דברים אשר למדנו בסוגייתנו בדבזך עמוד ב', וחיית החי וראי, במסגרת הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, אנחנו נשיב על 6 השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, הציימנו ללמוד עדף כוח ממסכת בבא קמא. שאלה ראשונה הייתה, שור שאלה על גבי חברו כיצד מותר לבעל השור להציל את שורו ומדוע? והתשובה היא, עליו לשמוט את התחתון ולא לדחוף את העליון, שבכך קרוב יותר שימות העליון. שאלה שנייה, מה הפירוש משבר ויוצא, משבר ונכנס? התשובה, משבר ויוצא לבית דין, משבר ונכנס להביא את זכויותיו. שאלה שלישית, מי פטור על הבושת ומניין? התשובה, שליח בית דין שביה, שנאמר וקצות את כפה, פרט לשליח בית דין. שאלה רביעית, נשברה כדו והוחלק אדם במים וניזוק מהקרקע, מה הדין? התשובה, לרב פטור משום שקרקע עולה מזיקתו ולשמואל חייב, מפני שפטור אדם בבור הוא לעניין מיטה ולא לעניין תשלומים. שאלה חמישית, תטיח צלוחיתו באבן, באיזה אופן בעל האבן חייב? התשובה, לרב אם לא יפקיר את האבן, ולשמואל, רק לרב יהודה שמחייב על נזקי כלים בבור, הוא יהיה חייב. השאלה האחרונה, נתקל בקרקע ונשוף באבן, האם בעל האבן חייב? התשובה, יש מחלוקת אם רבי אלעזר אמר שחייב או שפטור. וזה תלוי במחלוקת רבי נתן וחכמים בדין שור שדחף חברו לבור, אם גובה מבעל הבור את מה שאינו יכול לגבות מבעל השור. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף כוח ממסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי לתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי כ"ג בסיוון תשע"ו, עיקר העניין שלשמו התכנסנו ללימוד דפינו היומי, הלא הוא דף כ"ט ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף כוח עמוד ב', 9 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, מן המילים רב יהודה אומר, במתכוון חייב. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח, נגיל ונסיס בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה שלדעת הנקמה יש לחייב אדם שנשבר כדו ברשות הרבים והוזק בו אדם אחר. ואילו רב יהודה אומר שרק במתכוון חייב, אבל שאינו מתכוון, פטור. מבררת הגמרא איכי דמי מתכוון, באיזה אופן נידון בעל הקט כמתכוון ומחייבו רב יהודה בתשלום הנזק. אומרת הגמרא אמר רבא במתכוון להורידה למטה מכתיפו, שנתכוון בעל הקד להורידה מכתיפו ונתקל, ועל ידי כך נפל הקד מידו ונשבר. באופן כזה מחייב רב יהודה את בעל הקד בנזקי קדו, כי סובר רב יהודה שנתקל פושע הוא, שהיה לו להתבונן ולא להתקל, ולפיכך יש לחייבו על הנזקים שהראו כתוצאה מההתקלות הזו. ולמרות שלאל בדף זך עמוד ב' אמרו בגמרא שאין דרך בני אדם להתבונן בדרכים, ואם נתקל הרי הוא אנוס, זה דווקא מהלך בדרך ונתקל בתקלה, אבל אם נתקל מעצמו ולא מחמת תקלה, וביותר כשמוריד מסוי מכתיפו שיש לו להיזהר, כל שלא ניזהר נחשב לפושע. כך התוספות בדיבור המתחיל ושמואל. אבל באופן שלא נתקל אלא נפל הקד ממנו באונס, בזה חולק רב יהודה על תנא קמא וסובר שיש לפתור את בעל הקד מתשלום הנזקים. ולכמן בדף כ"ט עמוד א' מבאר אביי את דברי רב יהודה באופן אחר, שאם נתכוון בעל הקד לשוברו חייב הוא בנזקיו. אבל רבא אינו מעמיד באופן הזה, מאחר שתנא קמא נקט בלשונו נשברה כדו, משמע מדבריו שנשבר הקד מעצמו, ובזה מחלק רב יהודה בין מתכוון לשאינו מתכוון, ובהכרח שאין כוונתו למתכוון לשבור אלא למתכוון להורידה מכתיפו. אמר לאביי, מכלל יש ללמוד מכך דמחייב רבי מאיר אפילו נפשרה, הכוונה לנימוכה. האונקלוס מתרגם את הפסוק וחם השמש ונמס, כד חמה עלויי דמסע פשר. אומר אביי, יש ללמוד שרבי מאיר שהוא התנא קמא במשנתנו המחמיר יותר מרבי יהודה, מחייב את בעל הקד בתשלום הנזק אפילו באופן שנימוח ונתפרק הקד מעצמו, שאונס גמור. אמר לרבה לאביי, אין, אכן כך, מחייב היה רבי מאיר את בעל הקד אפילו עם אוזנה של הקד בידו, דהיינו שנתפרק הקד ונשארה ידית הקד בידו, שאף שזה אונס גמור, הוא חייב. שואלת הגמרא, המים, מדוע מחייבו רבי מאיר גם באופן הזה? הרי אנוסו, ואונס רחמנה פטרי, התורה פטרה את האדם מאחריות כשהוא אנוס. ויש ללמוד זאת מן הפסוק לגבי נערה מאורסה שנאנסה, דכתיב בספר דברים פרק ב' פסוק חבב, ולנערה לא תעשה דבר, שמאחר ואנוסה היא אין לחייבה על כך. ולמרות שלגבי נזקין, חייב אדם אף כשאנוסו, כפי שדורש את הגמרא לאל בדף חבב עמוד ב', מן הפסוק פצע תחת פצע מכל מקום, אין הדברים אמורים, אלא באונס תם, אבל באונס גמור פתור גם אדם המזיק. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכי תאימה אם תרצה לומר, דאני מילי לעניין קטלה. כל מה שהתורה פותרת את האנוס זה רק מחיוב מיטה, כמו לגבי נערה המאורסה שהביאה הגמרא בתור סיוע לדבר לומר שאונס רחמנה פטרי. אבל לעניין תשלום נזקין, חייב גם באונס. והתניא, והרי לא כך שנינו בברייתא, נחלקו בה התנאים לגבי אדם שנשברה כדו ברשות הרבים ולא סילקו, לא פינה את השברים משם. או שנפל גמלו ברשות הרבים ולא העמידו. ובא האדם ונתקל בשברים או בגמל, רבי מאיר מחייב את בעל הקד ואת בעל הגמל בהזקן. והחכמים אומרים שפטור הוא מדיני אדם שלא ניתן לטובעו ממון בבית דין וחייב בדיני שמיים. אבל אינו נפטר מדין שמיים עד שישלם את הנזק מאחר שלא סילק את התקלה לאחר הנפילה. ומודים חכמים לרבי מאיר בדין אבנו סכינו ומסעו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו, שהוא חייב בתשלום נזקיהם, זאת מאחר שהוא פשע בכך שהניחם במקום שיכולים ליפול ברוח מצויה, ואין הדבר דומה לאדם שנתקל בדרך ונשבר כדו או נפל הגמל שלו שאינו פושע בתקלה הזו. ומודה רבי מאיר לרבנן בדין אדם המעלה קנקנין על הגג על מנת לנגוון ליפשם ונפלו ברוח שאינה מצויה והזיקו, שהוא פטור מתשלום הנזק, זאת מאחר, ונפלו ברוח שאינה מצויה, ממילא לא היה לו לעלות זאת על דעתו, והוא אנוס בתקלה הזו. יש ללמוד מדברי הברייתא, שאף חכמים הם חייבים את המניח תקלה בפשיעה, ומאידך, גם רבי מאיר פותר את המניח תקלה באונס. כל המחלוקת זה רק באופן שנתקל בדרך ונשבר כדור, נפל גמלו. האם יש לחייבו בתקלה הזו, מאחר שהיה לו להתבונן בדרכו ופושע הוא? או שאינו פושע בכך ופטור. וממילא, לא ניתן לבאר את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה במשנתנו באופן שנשבר כדו באונס, זאת מאחר שבזה גם רבי מאיר מודה שפטור. מחמת הקושייה הזו מבארת הגמרא את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה במשנתנו באופן אחר. אלא אמר אביי בתרתי פליגי, רבי מאיר ורבי יהודה נחלקו במשנה בשני עניינים, פליגי בשעת נפילה, נחלקו באופן שהזיק הקד בשעת נפילתו, ושעת הנפילה הכוונה גם לאחר הנפילה, כל שלא היה לו עדיין פנאי לבעל הקד לסלק את השברים, כך מפרשים התוספות בדיבור המתחיל פליגי, ופליגי לאחר נפילה, כמו כן נחלקו גם באופן שנשבר הקד ברשות הרבים ולא סילק בעל הקד את השברים, ונתקל אדם בהם לאחר זמן. ומבארת הגמרא את סברות המחלוקת. פליגי בשעת נפילה, בדין אדם המהלך בדרך ונתקל ונפל הקד מידו ונשבר, האם פושע הוא בכך שלא התכוון? האם פושע הוא בכך שלא יתבונן בדרכו או לא? מר סבר רבי מאיר סובר שאדם הנתקל פושע הוא בכך שלא יתבונן. ולפיכך אם הזיקו שברי הקד בשעת הנפילה חייב בתשלום הנזק. ומר סבר רבי יהודה סבר שאדם הנתקל לאו פושע הוא. מאחר שאין דרך בני אדם להתבונן בהליכתם ולפיכך פטורו אם הזיקו שברי הקד בשעת נפילה. ולביור זה... כוונת דברי רבי יהודה במשנה כך היא, במתכוון חייב, אם מתכוון בעל הקד לשוברו ברשות הרבים והזיק הקד בנפילתו חייב בעל הקד בתשלום הנזק, אבל בשאינו מתכוון פטור, אם לא נתכוון בעל הקד לשוברו אלא נתכוון להורידו מכתיפו ובתוך כך נתקל ונפל הקד מידו ונשבר והזיק, פטור בעל הקד מאחר שהנתקל אינו פושע לדעת רבי יהודה. כך מפרש רשי. וכמו כן אומרת הגמרא פליגי, רבי מאיר ורבי יהודה חולקים באופן שהזיקו שברי הקד לאחר הנפילה. בדין אדם המפקיר את נזקיו ברשות הרבים, האם חייב הוא באחריותם או לא? כי מן הסתם דרך האדם להפקיר את שברי החרסים. מר סבר רבי מאיר סובר שאדם המפקיר את נזקיו ברשות הרבים חייב באחריותם, שאם לא סילקם וניזוק בהם אדם, חייב המפקיר בתשלום הנזק. ומר סבר, רבי יהודה סובר שהמפקיר נזקיו פטור מאחריותם, שאם ניזוק בהם אדם אחר, פטור המפקיר מתשלום הנזק. בהמשך הגמרא תבאר כיצד יש לפרש את לשון רבי יהודה במשנה במתכוון חייב ושאין מתכוון פטור על האופן הזה שהזיקו השברים לאחר נפילתם. ותוספות בדיבור המתחיל פליגי מסבירים שמחלוקתם של רבי מאיר ורבי יהודה בדין מפקיר נזקיו זה אפילו באופן שמפקיר את נזקיו לאחר שנפלו שם בפשיעה, שאף באופן כזה פותר רבי יהודה מאחר שהוא סובר שלא חייבה תורה משום בור אלא בבור ברשותו ולא בבור ברשות הרבים. ולכמן בדף חפתת עמוד ב' מביאה הגמרא את שיטת רבי יוחנן, שאף הוא סובר שנחלקו התנאים בין בשעת נפילה, בין לאחריה, אלא שהוא סובר ששתי המחלוקות תלויות זו בזו, שמאחר ודעת רבי מאיר שהנתקל פושע הוא, לפיכך הוא סובר שיש לחייבו אם הוא לא פינה את השברים. ואילו לשיטת רבי יהודה שהנתקל אינו פושע, אינו חייב אף באחריות הנזק שאירה מן השברים. מבררת עכשיו הגמרא וממה היא מניין לו לאביי שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בשני עניינים שונים. מדקתני, ממה שנאמר במשנה, תרתי שני אופנים שניזוק אדם, האחד שהוחלק אחד במים, והאופן השני, או שלקה בחרסית. כי לכאורה יש להקשות, הרי זה אי נוח, מה צורך של המשנה להביא שתי דוגמאות לנזק? אלא להווכי כאמר, בהכרח צריך לומר שכוונת המשנה כך היא, שהיא מוחלק אחד במים בשעת נפילה של הקד או של הקד אדם בחרסית לאחר נפילה, בשני אופנים אלו נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה אם חייב בעל הקד או לא. שואלת הגמרא, ומה דמתניתן בתרתי, מאחר שנתבהר שנחלקו במשנה בשני עניינים, מסתבר לומר שבברייתא נמי בתרתי, בברייתא גם נחלקו בשני עניינים אלו, בשעת נפילה ולאחר נפילה. אם כך יש להקשות, הרי הברייתא עוסקת באופן שנשבר כדו או נפל גמלו, כיצד ניתן לבאר שנחלקו בשניהם בשעת נפילה ולאחר נפילה? בשלמה כדו משכחת לה או בשעת נפילה או לאחר נפילה. אמנם לגבי נשבר כדו ניתן לבאר את מחלוקתם בין לעניין, אם ניזוק ממנו אדם בשעת נפילה ובין אם ניזוק מחרסיו לאחר נפילה. אלא לגבי נפל גמלו, בשלמה לאחר נפילה משכחת לה, לגבי לאחר נפילה ניתן לבאר את מחלוקתם במפקיר נבלתו, באופן שנפל הגמל ומת, ולא פינה הוא בעליו משם, אלא הפקיר את נבלתו, ובא אדם אחר, ונתקל בה, וניזוק, והיינו כשפשע בו בעליו הוליכו, במקום שהיה לו לחשוש שמה ייפול, ונחלקו התנאים, מהו הדין במפקיר נזקיו, לאחר נפילת פשיעה. אלא בשעת נפילה, איך היא משכחת לה? כיצד ניתן לבאר את מחלוקתם לגבי שעת נפילת הגמל? הרי גם לדעת הסובר שאדם שנתקל פושע הוא מאחר שהיה לו להתבונן, מכל מקום הנוס הוא על התקלות באמתו, שכן מה יכול היה לעשות? מתרצת הגמרא, אמר רבך, הברייתא עוסקת בחגון דעברה במאיה דרך שרעתא דנערה. העביר אותו אדם את הגמל במים במקום שבו גדל הנער ומכסה את הדרך, ומאחר שלא ניתן היה לראות את הדרך, נתקל הגמל ונפל. לכן סובר רבי מאיר שיש לחייבת בעליו על כך שפשע והוליכו בדרך שכזו. וברכת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר. אי דאי כדר כך רינה, אם יכול היה להוליך את גמלו בדרך אחרת שאינה מכוסה במים, אם כן פושעו. וגם חכמים מודים שיש לחייבו על כך. ואי דאי כדר כך רינה, אם לא הייתה דרך אחרת שיכול היה להילך בה, אם כן הנוסו, וגם לדברי רבי מאיר יש לפותרו. אלא אומרת הגמרא, משכחת לה דאיתקיל ואיתקלה בי גמלה. האופן שיש להעמיד בו את הברייתא, כגון שהלך האדם בדרך וגמלו אחריו, ולא התבונן האדם בדרכו ונתקל, ומחמת ההתקלות הזו נתקל בו גם הגמל, ונפל ומת. באופן כזה נחלקו רבי מאיר וחכמים. לדעת רבי מאיר הנתקל פושע הוא, ועל כן יש לדונו כפושע גם לגבי התקלות הגמל, ואם ניזוק אדם אחר מן הגמל עליו לשלם את נזקו, לדעת חכמים, אין הנתקל פושע, אבל כן יש לפותרו גם על הנזק שנגרם מן הגמל. ורשי מפרש שמדובר באופן שהלך בדרך יבשה ולא בדרך הנהר, ורבינו חננאל מבאר, שהלך עם גמלו בשרעתא דנערה, ומדובר שאין לו דרך אחרת ולכן איננו פושע בזה שהלך שם, ומדובר שנתקל הוא ונתקל הגמל בו, שבלא כך לא היה הגמל נופל, ולכן תלוי האם נתקל פושע בתקלתו או שהוא אנוס. מאחר ונתבהר בדברי אביי שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה גם בדין מפקיר נזקיו, מבררת עכשיו הגמרא, מפקיר נזקיו, מה היא מתכוון ניקה? דהיינו, הרי לשון רבי יהודה במשנתנו כך הוא במתכוון חייב, ואינו מתכוון פטור. וכיצד ניתן לבאר את דבריו לעניין מפקיר נזקיו לאחר נפילה? אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, כוונת רבי יהודה במתכוון לזכות בחרסיה. אם נתכוון בעל הקד לזכות בחרסים השבורים לאחר הנפילה, דהיינו שלא נתכוון להפקירם, חייב הוא על נזקיהם, שכן ממונו הוא. אבל אם יפקירם ואין כוונתו לזכות בהם, פטור על נזקיהם מאחר שאינם שלו. וכן אמר רב אשי במתכוון לזכות בחרסיה. הביאה הגמרא דעה נוספת בביאור מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. רבי אלעזר אמר בשעת נפילה מחלוקת. לא נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה, אלא באופן שהזיק הקד בשעת נפילתו, שבזה נחלקו האם הנתקל פושע הוא או לא. מבררת הגמרא, אבל באופן שהזיקו שברי הקד לאחר נפילה מהי? מהי הדין בזה? דברי הכל פטור. האם כולם יודו שפטור על נזקיהם? לא ייתכן לומר זאת, והעיקר רבי מאיר דמחייב, הרי מצינו בברייתא שמחייב רבי מאיר את מי שנפל כדו ולא סילקו גם בהזק שלאחר נפילה. ואי אפשר לומר שמחלוקת רבי מאיר וחכמים זה רק באופן שלא יפקיר את השברים, אבל באופן שיפקיר מודים כולם שפטור. אי אפשר לומר זאת, שהרי באופן שלא יפקיר, לא ייתכן שפטרו חכמים, שמאחר שהתקלה שלו מוטל עליו לסלקה כדי שהיא לא תזיק. כך תוסרות בדיבור המתחיל, אבל לאחר נפילה מהי? ממשיכה הגמרא ואומרת, אלא מהי, בכך צריך אתה לומר, שבנזק שלאחר נפילה דברי הכל חייב, גם את זה אי אפשר לומר. והעיקר רבנן דפטרי, יש את חכמים בברייתא שחלקו על דברי רבי מאיר, ופותרים גם באופן שהזיקו השברים לאחר הנפילה. אלא מה כוונתו של רבי אלעזר שהעמיד את מחלוקתם בשעת נפילה? כוונתו שנחלקו אף בשעת נפילה. וכמה שמלן כדי אביי שנחלקו בשני עניינים, ולא כפי שמשמע מפשטות דברי הברייתא שנחלקו רק באופן שהיה היזק לאחר הנפילה. מביאה הגמרא דעה נוספת בביאור מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוחנן אמר לאחר נפילה מחלוקת. לא נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה אלא באופן שהזיקו שברי הקד לאחר הנפילה. בהמשך יבוארו סברות מחלוקתם לדעת רבי יוחנן. מבררת הגמרא, אבל אם הזיק הקד בשעת נפילה מהי? מה יהיה הדין בזה? דברי הכל פטור? האם יודו הכל שפטור? אפשר לומר כן. ועמיד כאמר רבי יוחנן לקמן, מדברי רבי יוחנן שאמר לקמן בדף למד א' עמוד א', לא תאימה מתניתין רבי מאיר ידה אמר נתקל פושע הוא, שאין להעמיד את המשנה שם כדעת רבי מאיר הסובר שהאדם הנתקל פושע הוא, מכלל, יש ללמוד מכך די רבי מאיר מחייב, אם הזיק הקד בשעת נפילה, ואלא מהי בכך צריך אתה לומר שלדברי הכל חייב הנתקל? גם את זה אי אפשר לומר, ועמיד כאמר רבי יוחנן לקמן לא תאימה מתניתין רבי מאיר ידה אמר נתקל פושע הוא, שהרי מדברי רבי יוחנן לקמן שאומר, שאי אפשר להעמיד את המשנה שם כדברי רבי מאיר הסובר, שנתקל פושע הוא מכלל, יש ללמוד מכך, דפטרי רבנן, שחכמים סוברים שהנתקל אינו פושע, ולשיטתם יש לפתור עם הזיק הקד בשעת הנפילה, ואם כן בהכרח שנחלקו התנאים, גם בהזיק הקד בשעת נפילה, כיצד ייתכן לומר שנחלקו רק בהזיק לאחר נפילה? מחמת הקושייה הזו מבאר את הגמרא את דברי רבי יוחנן באופן אחר, אכן, גם הוא סובר שנחלקו התנאים בין בשעת נפילה בין לאחר נפילה. אלא הקא משמלן, אלא שלפיכך נקט רבי יוחנן בדבריו שנחלקו לאחר נפילה כדי להשמיענו, דמפקיר נזקיו דאחה ודפטרי רבנן, שרק באופן שנתקל אדם ונשבר כדו והפקירו, פטורו מתשלום נזקיו דאנוסו בנפילה הזו. אבל אדם המפקיר נזקיו דאלמה, שלא היה אנוס ביצירת הנזק הזה, מחייבים חכמים את בעל התקלה, למרות שהפקירה. נמצא שביור דברי רבי יוחנן כחו, לאחר נפילה מחלוקת, מה הכוונה? מחלוקת זו של רבי מאיר וחכמים בדין המפקיר נזקיו, היא רק באופן שהפקירם לאחר נפילת אונס. אבל כשתחילת התקלה אינה באונס, מודים חכמים לרבי מאיר שחייב בעל התקלה, גם כשהיא הפקירה. נמצא שבין לרבי יוחנן ובין לאביי נחלקו התנאים בשני עניינים, האחד באופן שהזיק הקד בשעת נפילה, והשני כשהזיקו שבריו לאחר נפילה, ובתנאי שהפקיר בעל הקד את השברים. אבל תוספות בדף חפתת עמוד א' בדיבור המתחיל פליגי אומר, שאין דעת רבי יוחנן ואביי שווה. לדעת אביי נחלקו התנאים בשני דינים, האחד בנתקל פושע שלדעת רבי מאיר נתקל פושע הוא, ולפיכך יש לחייבו אם נתקל והזיק הקד בשעת נפילה, ולדעת חכמים אין הנתקל פושע ופטור, ונחלקו בדין נוסף במפקיר נזקיו לאחר נפילת פשיעה. לדעת רבי מאיר חייבה התורה את החופר בור ברשות הרבים, אף שאינו הבעלים על התקלה, ואילו לדעת חכמים לא חייבה התורה את החופר בור אלא כשהבור ברשותו, וכגון שיפקיר רשותו ולא את בורו, אבל אם יפקיר את הקלתו, אינו חייב בתשלום נזקיה. זה כאמור לדעת אביי, אבל לדעת רבי יוחנן אין הדבר כן, אלא נחלקו בעניין אחד בלבד, בדין הנתקל האם פושע הוא או לא. וכתוצאה ממחלוקת זו נחלקו בשני דינים, האחד בהחזיק הקד בשעת נפילה, לדעת רבי מאיר יש לחייבו על פשיעתו, לדעת חכמים פטור, ועוד נחלקו באופן שהזיקו שברי הקד לאחר נפילה, באופן שהיה על הבעלים לפנות, ויכול היה לפנות קודם שיוזק בו אדם. לדעת רבי מאיר, הרי הוא מפקיר נזקיו לאחר נפילת פשיעה, כיוון שנתקל פושע הוא ולפיכך יש לחייבו על תקלתו, ואילו לדעת חכמים יש לדון אותו כמפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס, שהרי הנתקל אנוסו, ועל כן פטור הוא מתשלום איזק התקלה. אבל בין רבי מאיר ובין חכמים שניהם עודים, שאדם המפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס פטור, ולאחר נפילת פשיעה חייב. זה כאמור ההסבר של התוספות, שרבי יוחנן ואביי לא מסבירים את מחלוקת התנאים בצורה שווה. הביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין אדם המפקיר נזקיו. איתמר נאמרה מחלוקת בבית המדרש בדין אדם המפקיר נזקיו ברשות הרבים, לאחר שניחם שם בפשיעה. נחלקו בדין הזה רבי יוחנן ורבי אלעזר. אחד אמר שחייב המפקיר בתשלום נזקי תקלתו, מאחר שחייבה תורה את החופר בור ברשות הרבים אף שאין הבור ברשותו. ואחד אמר פטור שלא חייבה תורה את החופר אלא כשהבור ממונו הוא, אבל כשהפקיר תקלתו ואינה שלו, פטור. מברר את הגמרא לימה, האם ייתכן לומר דמן דמחייב, מי שמחייב את המפקיר נזקיו סובר כרבי מאיר המחייב לאל בדף כוח עמוד ב' בברייתא את מי שנשבר כדו ולא סילקו, או נפל גמלו ולא ימידו, ומן דפטר את המפקיר נזקיו סובר כרבנן הפותרים. דוחה הגמרא ואומרת אין הכרח לומר זאת, אלא אליבא דרבי מאיר כולי עלמא לא פליגי. בשיטת רבי מאיר לא נחלקו האמוראים, מאחר שוודאי הוא סובר שאדם המפקיר נזקיו חייב, כי פליגי אליבא דרבנן. האמוראים לא נחלקו אלא לשיטת חכמים. מן דפטר כרבנן? דעת הפותר את המפקיר נזקיו, פותר כמו חכמים שפטרו את זה שנשבר כדו ולא סילקו, ומאן דמחייב אמר לך, אנא דאמרי אפילו לרבנן, ואילו המחייב יבאר את דבריו גם כשיטת חכמים, ויאמר, אני סובר כמו רבנן, עד כאן לא פטרי רבנן, אין חכמים פותרים את המפקיר נזקיו ברשות הרבים, אלא במפקיר נזקיו דאחה, לגבי נשבר כדו נפל גמלו ברשות הרבים משום דאנוסו בנפילה הזו. סוברים חכמים, שהמפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס פטור, אבל מפקיר נזקיו דאלמה, אחד שמפקיר את הנזקים לאחר נפילת פשיעה, מחייבים רבנן את המפקיר בתשלום הנזק. נמצא שנחלקו רבי יוחנן ורבי אלעזר בדין המפקיר נזקיו לאחר נפילת פשיעה לשיטת חכמים, האם חייב על נזקי תקלתו או אינו חייב. ברר את הגמרא מי הוא המחייב את המפקיר נזקיו ומי הוא הפותר. תסתיים, אביא לך ראיה. לרבי אלעזר הוא דאמר שהמפקיר נזקיו חייב. דאמר רבי אלעזר משום רבי ישמעאל במסכת פסחים דבב עמוד ב', וכאן המקום לציין שרשי במסכת חולין דף י"ז עמוד ב' אומר שבכל מקום שנאמרה בגמרא ממרה משום אדם אחר, כמו פה שרבי אלעזר אמר משום רבי ישמעאל, הוא לא שמע אותה מפי בעל השמועה, אלא מאחרים שקיבלו ממנו. ואילו הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף ק"י עמוד ב' אומר שכאשר אדם אמר שמועה בשם מי שאינו רבו המובהק, אמרה בלשון משום. אם כן, אנחנו עוסקים עכשיו בניסיון של הגמרא להביא ראיה שרבי אלעזר הוא זה שסובר שהמפקיר נזקיו חייב. אמר רבי אלעזר משום רבי ישמעאל במסכת פסחים דף עמוד ב' שישנם שני דברים שמעיקר הדין אינן ברשותו של אדם, ומכל מקום הסען הכתוב כאילו אין ברשותו להתחייב עליהם. ואילו אין שני הדברים. האחד, בור ברשות הרבים שאינו ברשותו של החופר, שרשות הרבים היא, ומכל מקום הסעו הכתוב ברשותו להתחייב בנזקים שיערו בבורו. ואין הכוונה שהסען הכתוב כאילו הם שלא ממש לעניין מחירה, מתנה וירושה, אלא רק להתחייב עליהם כמו שבעלים חייב. והדבר השני זה חמץ בערב פסח משש שעות ולמעלה, מסוף שעה שישית ועלה, דהיינו מלאחר חצות היום, שאסור הוא מן התורה בהנאה ואינו ברשותו של האדם, ומכל מקום מסעו הכתוב כאילו ברשותו לעבור עליו בבעל ייראה ובבעל יימצא. ויש להוכיח מדברי רבי אלעזר שחייבה תורה את החופר בור ברשות הרבים אף שאינו שלו, ועל כן יש לחייב גם את המפקיר תקלתו ברשות הרבים אף שאינה שלו מעכשיו. אומרת הגמרא תסתיים, אכן זו ראיה ברורה שרבי אלעזר הוא המחייב את המפקיר תקלתו ברשות הרבים. בקשה הגמרא, ומי אמר רבי אלעזר אחי? האם רבי אלעזר אמר כך שאדם המפקיר תקלתו ברשות הרבים חייב? ואמר רבי אלעזר איפכה. למדנו שדעתו של רבי אלעזר היא הפוכה, דתנן, הרי שנינו לכמן בדף למד עמוד א', אדם ההופך את הגלל, גללי בהמה שהיו מופקרים ברשות הרבים, דהיינו שהיא זיזה ממקום שהיו מונחים בו למקום אחר, ולאחר מכן הוזק בהם אדם אחר, הדין הוא שההופך חייב בתשלום נזקו של אותו אדם, זאת מאחר שקנה גללים אילו בהגבעתו ומעתיים שלו. אמר על כך רבי אלעזר, לא שנו חכמים במשנה שחייב ההופך בתשלום הנזק, אלא באופן שנתכוון לזכות בהם בשעה שיגביין, שבאופן כזה התקלה שלו היא, ואף שהיא ניחה שם ברשות הרבים, לא נתכוון לשוב אל ההפקירה, אלא נתכוון לנוטלה משם לאחר זמן. אבל אם בשעה שהפחם לא נתכוון לזכות בהם, פטור מתשלום נזקיהם, מאחר שאין התקלה שלו. על מה יש ללמוד מדבריו? שהמפקיר נזקף פטור, ולא חייבה תורה את המניח תקלה ברשות הרבים, אלא אם כן, היא שייכת לו. ואם כן, כיצד ניתן לומר שרבי אלעזר הוא המחייב את המפקיר נזקיו ברשות הרבים? שהרי, אף שלא נתכוון לזכות בהם מכל מקום בשעה שהפכה ממקום למקום, הרי הוא כחופר בור ברשות הרבים ונפל בו אדם והוזק. שאילו היו הגללים נשארים במקומם הקודם, לא היה נתקל בהם אותו אדם, ומכל מקום סובר רבי אלעזר שיש לפוטרו על בור זה, מאחר שלא חייבה תורה את החופר בור ברשות הרבים אלא באופן שהבור הוא ממונו. אם כן, יש ללמוד מכך שאף המפקיר נזקיו ברשות הרבים פטור, שהרי אף המחייב את המפקיר נזקיו אינו לומד את הדין הזה, אלא מבור ברשות הרבים שחייבה עליו התורה, אף שאינו ברשותו. רואים שרבי אלעזר פה סובר הפוך ממה שניסינו להעמיד כשיטתו, שהוא סובר שהמפקיר נזקיו ברשות הרבים חייב. מתרץ את הגמרא, אמר עבדה ברהבה, אכן דעת רבי אלעזר היא שהמפקיר תקלתו חייב. ומכל מקום הוא פותר את ההופך גלל ברשות הרבים אם לא נתכוון לזכות בה, מאחר שהמשנה עוסקת באופן שהחזירה ההופך למקומה. דהיינו, לאחר שהזיז את הגללים מן המקום שבו היו למקום אחר, שב והחזירם למקומם הראשון. והרי זה, כאילו לא נגע בהם מעולם. אי אפשר לדון אותו כחופר בור ברשות הרבים, ולכן יש לפוטרו אם לא נתכוון לזכות בהם ולקנותם. ועכשיו מבאר את הגמרא את תירוצו של רבדה ברעבה. אומרת הגמרא, אמר רבינה, משל דרבדה ברעבה למה הדבר דומה? יש להמשיל את תירוצו של רבדה ברעבה לאדם המוצא בור מגולה ברשות הרבים וכיסאו, ולאחר מכן חזר וגילהו, שפטור הוא על נזקי הבור מכאן והילך מאחר שהחזיר את המצב לקדמותו. גם באדם זה שהזיז הגללים ממקומם והחזירם, הדין יהיה כך שאינו חייב על הנזק שיערה על ידם מכאן ולאבא. מקשה הגמרא, אמר לי מרזות רב ריידר רב מרי לרבינה, מי דמי וכי ניתן לדמות את המזיז גללים ממקומם ומחזירם לאדם המגלה בורו ומחסהו? הרי אתם בכיסוי הבור לא הסתלק לו מעשה ראשון, בשעה שכיסה את הבור לא נסתלקו מעשה הראשון שחפרו, שהרי הבור עדיין קיים במקומו, ולפיכך לאחר ששב וגילה הוא חזר המצב לקדמותו וחייב החופר בנזקי בורו. אבל אחר כאן במזיז גללים הסתלק לו מעשה ראשון, הסתלקו לגמרי מעשה הראשון, שהרי הזיזם השני מן המקום שבו היו למקום אחר, וכאשר מחזירם לאחר מכן למקומם, הרי הוא יוצר תקלה חדשה. הלא דמי, אין זה דומה למגלה בור ושב ומחסהו, אלא הרי זה דומה לאדם המוצא בור מגולה ותממה, סתם את הבור לחלוטין ולאחר מכן חזר וחפרה, חפר שוב את הבור, והסתלקו לו מעשה ראשון, שבאופן זה ודאי נסתלקו לגמרי מעשה הראשון, שהרי בורו כבר נסתם, וקיים עלה ברשותו, והבור ברשותו של השני, ששב וחפרו והוא עומד, והוא חייב בתשלום נזקיו, ואפילו סתם באפר שהוא שלו, ולאחר מכן נטל אפרו שלו, חייב החופר מפני שכבר נסתלק מעשה הראשון. אבל אם סתם בעל הבור את בורו באפר של חברו, ובא בעל האפר ונטל אפרו משם, בעל הבור חייב בנזקי הבור, כמו המכסה בורו בדליו של חברו, כפי שנלמד לקמן בדף למד עמוד א', ונטל בעל הדלי את דליו. והטעם שאם ייקח בעל האפר את אפרו, יתחייב בעל הבור ולא נחשב שנסתלק מעשה הראשון. וכמו שכותב המגיד משנה בהלכות נזקי ממון פרק י' ב' הלכה ו', כיוון שזכותו של בעל האפר ליטול ממונו, ממילא אין לו לבעל הבור לסמוך על הסתימה הזו ועליו לחשוש, שמא יבוא זה ויטול את אפרו. אם כן, גם כאן, בשעה שנטל הגללים ממקומם, הרי סילק את התקלה שהניח הראשון, וכאשר שב ישליחם, הרי הוא יוצר תקלה חדשה, ועליו להתחייב בנזקיה. ואם כן, נשאלת השאלה, כיצד פוטרו רבי אלעזר מתשלום הנזק? מחמת הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא ומיישבת את דברי רבי אלעזר באופן אחר. אלא אמר רבשי, כשהפכה לפחות משלושה, לא פתר רבי אלעזר את ההופך גלל ברשות הרבים כשלא נתכוון לזכות בו, אלא כשלא יגביאו שלושה טפחים. והוא הדין שלא ירחיקה שלושה טפחים ממקומה, שגם בהרחקה של שלושה טפחים, מבטל בזה את מעשיו של הראשון. באופן כזה, כשהוא לא יגביע את זה שלושה טפחים או ירחיק שלושה טפחים, אינו נידון כמסלק את התקלה ממקומה, כי פחות משלושה סמוך לקרקע כקרקע הוא. ומסביר החזון איש, הרי גם אם יגביע פחות משלושה טפחים כבר נסתלק מעשה הראשון, כשהגלל ביד המהפך והוא לא יכול להזיק, נמצא, שכאשר המהפך הזה זורקו מחדש, הוא מחדש את הנזק. מבאר החזוני שכל שלא יגביו שלושה טפחים, הרי זה נחשב לבוד לקרקע ונחשב כשומר על המזיק, וכבור מחוסה שידו של המהפך מונעת את הנזק, אבל לא נסתלק מעשה הראשון. ולפיכך בחזקת הראשון היא עומדת ואין לחייב את השני בנזקיה, אלא באופן שמכוון לקנותה. ובאופן שמכוון לקנותה מועיל הקניין גם כשלא יגביה שלושה טפחים. מאחר שגלל זה הוא הפקר, ולגבי הפקר מצינו במסכת בבא מציעא דף קי"ח עמוד א', שיש הסוברים שניתן לקנותו אפילו בראייה גריידה כשמכוון לקנותו. כל שכן שמועיל להגביו גם פחות משלושה טפחים וכך לקנותו. כך מסביר רש"י בדיבור המתחיל כשהפכה, והתוספות בדיבור המתחיל אלא אמר מוסיפים, שיתכן לומר שמאחר שאסף גללים אלו בתוך כליו, קונים לו הכלים גם בלא שיגביהם. תירוץ נוסף אומרים התוספות, שמדובר באופן שמגביהם בידו, שדבר שהוא בידו של אדם נקנה לו גם בהגבה שהיא פחותה, משלושה טפחים מן הקרקע. מבררת הגמרא, ומאי דוחקי דרבי אלעזר, מדוע נדחק רבי אלעזר לאוקמי, להעמיד את דברי המשנה, כגון שהפכה לפחות משלושה, באופן שלא יגביה שלושה טפחים, וטעם הדכי נתכוון לזכות בה, אין מתכוון לזכות בה לא, ולכן הוא צריך רבי אלעזר להוסיף ולבאר את דברי המשנה, שרק באופן שנתכוון לזכות בגללים לצורכו, חייב ותשלום נזקיהם, אבל אם לא נתכוון לזכות בהם, אינו חייב באחריותה, מאחר שלא סילק מתחילה את הקלטו של הראשון. מדוע נדחק רבי אלעזר להעמיד זאת בצורה כזו? לוקמה, למעלה משלושה, הרי יכולו להעמיד את המשנה באופן שהפך את הגללים בגובה של יותר משלושה טפחים, ואף על גב, דלא נתכוון לזכות בחייו, ובאופן כזה גם, אם אותו מהפך לא נתכוון לזכות בגללים לצורכו, חייב באחריות נסקה מאחר שסילק את מעשה הראשון. מבארת הגמרא, אמר רבה, מתניתין קשיטי. רבי אלעזר נתקשה בהבנת לשון המשנה. מה עיר יאפך לתניק ביה? מדוע נקטה המשנה לשון נפך? מדוע היא לא נקטה לשון הגביה? אלא שמאמינה, יש ללמוד מכך. כל הפך למטה משלושה הוא. כאשר נוקט את המשנה לשון של הפך, כוונתה שלא הגביה יותר משלושה טפחים. ולפיכך הוצרח רבי אלעזר להוסיף שבאופן שאינו מתכוון לזכות בהם אינו חייב בנסקיהם, מאחר שההגבהה פחותה משלושה טפחים אינה מסלקת את מעשה הראשון. מקשה הגמרא על מה שנתבאר שרבי אלעזר מחייב את המפקיר נזקיו. אומרת הגמרא, ומידי רבי אלעזר אמר חייב, מאחר שנתברר שרבי אלעזר הוא הסובר שמפקיר נזקיו חייב, בהכרח שרבי יוחנן שנחלק עליו בעניין זה אמר פטור. נשאלת השאלה, ומי אמר רבי יוחנן אחי? האם ייתכן לומר שרבי יוחנן פותר את המפקיר נזקיו? והתנן, הרי שנינו לכמן בדף למד עמוד א', שאדם המצניע, אדם המחביא את הקוץ ואת הזכוכית ברשות הרבים, וכן אדם הגודר גדרו בקוצים שעשה גדר לחצירו מקוצים ולא מאבנים, וכן גדר אדם את גדירו באבנים וזה נפל לרשות הרבים ולא פינה ובעליו, והוזק בהם בקוצים ובאבנים אדם אחר, בכל האופנים הללו חייב בעל התקלה בתשלום נסקו של אותו אדם שהוזק בהם. ואמר על כך רבי יוחנן, לא שנו, לא למדו חכמים במשנתנו שאם עשה אדם גדר לחצירו מקוצים ועבר אדם ברשות הרבים וניזוק מהם, שחייב בעל הגדר בתשלום נזקו, אלא במפריח, באופן שהיו ראשי הקוצים פורחים לרשות הרבים, שהרי זה כחופר בור ברשות הרבים, אבל במצמצם, באופן שהיו הקוצים מצומצמים ברשותו, פטור בעל הגדר מתשלום הנזק, והיינו באופן שיפקיר את רשותו. כך מפרש רשי, והפני יהושע מסביר שרשי היה מוכרח לומר כן, כי אם לא יפקיר את רשותו, מיני לגמרא להוכיח לרבי יוחנן שבור שחייבה עליו תורה הוא זה ברשות הרבים, שמה החיובו בבור ברשותו, ושיפקיר את רשותו ולא יפקיר את בורו. אבל בור ברשות הרבים פטור. אלא ודאי שבמצמצם קוצים לרשותו, מדובר שיפקיר רשותו ואף על פי כן פטור. ומה שחייבה תורה בבור זהו בבור ברשות הרבים. ודבר זה מוכרח שפטר רבי יוחנן במצמצם כשיפקיר רשותו. שאם לא כן, שלא יפקיר את רשותו, אם כן מה החידוש שפטור? הלא נכנס שלו ברשות אל הרשות שלו. מברר את הגמרא, באופן שהיה מצמצם הקוצים לחצירו, מה איתם הפטור מתשלום הנזק? להוואים זה לא משום, דאב ילי בור ברשותו, שרי חצירו רשותו היא. וסובר רבי יוחנן שלא חייבה תורה את החופר בור ברשותו, למרות שהיא סמוכה לרשות הרבים. מכלל, מתוך זה יש ללמוד, דחיובה דבור ברשות הרבים הוא, שלדעת רבי יוחנן חייבה התורה את החופר בור ברשות הרבים, אף שאין הבור שלו, על מה מפקיר נזקיו חייב, אם כן יש ללמוד מכך, שכשם שחייב אדם על חפירת בור שאינו שלו ברשות הרבים, כמו כן יש לחייבו אם יפקיר את הקלתו ברשות הרבים. ואם כן, כיצד ייתכן לומר שרבי יוחנן פותר את המפקיר נזקיו? ואומר רשי שאין להקשות מפני מה להוכיחו ממפריח קוצב לרשות הרבים שחייב, אף שמפקיר את הקוצים, כי יש לומר שאינו מפקירן, וחייב עליהם מדין ממונו, המזיק. אם כן, חוזרים לשאלת הגמרא, כיצד ייתכן לומר שרבי יוחנן פותר את המפקיר נזקיו? מתרץ את הגמרא, לא, אין הכרח לומר כך. אלא לעולם אי מלאך, באמת אפשר לומר שלדעת רבי יוחנן מפקיר נזקיו פטור. ובור שחייבה עליו תורה, היינו כשהבור ממונו. ואם כן, יש להקשות מצמצם מה איתם הפטור. מדוע הפטור המצמצם את קוצב לרשותו? הרי התורה מחייבת את החופר בור או מניח תקלה ברשותו וסמוך לרשות הרבים. התשובה היא משום דאית מרעלה, נאמר בביור הדין הזה בבית המדרש, אמר רבא חברי דרביקה, הטעם שפטור אותו מצמצם קוצב אל תוך רשותו, לפי שאין דרכן של בני אדם להתחכך בקטלים. אין דרך האנשים להילך סמוך כל כך לקטלי רשות הרבים עד כדי כך שמתחככים בהם. ואדם זה שהלך בסמוך כל כך לגדר הקוצים עד שניזוק מהם, משונהו, ואין חייב בעל הגדר בתשלום נזקיו. מקשה הגמרא קושייה נוספת בעניין הזה, ושואלת, ומי אמר רבי יוחנן אחי? האם סובר רבי יוחנן שאדם המפקיר נזקיו ברשות הרבים פטור? ואמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה? דהיינו שבכל מקום שבו מבואר דין במשנה בסתם, שאין תנא חולק בזה, יש לפסוק הלכה כדין הזה. רבי, הוא היה מסדר המשנה, וכשראה דברי חכם וישרו בעיניו, שנהן סתם, כתב אותם רבי סתם במשנה ולא הזכיר את שם אומרו עליהם, כדי שלא יהיו הדברים שנויים מפי יחיד, ונראים הדברים, כשהוא כותב אותם סתם, כאילו נשנו מפי המרובים ויעשו כמותן. כך מפרש רשי במסכת ביצה דף ב' עמוד ב', דיבור המתחיל מן. המשיכה הגמרא ומקשה ותנן, והרי שנינו לכמן בדף נון עמוד ב', אדם החופר בור ברשות הרבים ונפל לתוכו שור או חמור ומת, חייב החופר בתשלום הנזק. יש ללמוד מדברי המשנה, שבור שחייבה עליו תורה, היינו בחופר בור ברשות הרבים, וכן הוא הדין אף במניח תקלה ברשות הרבים. ומאחר שאין חולק על הדין הזה במשנה לקמן, יש לפסוק כך להלכה לדעתו של רבי יוחנן. ואם כן, כיצד ייתכן שרבי יוחנן פותר את המפקיר נזקיו? מחמת הקושייה הזו חוזרת בהגמרה ממה שנתבהר עד עכשיו ואומרת אלא לעולם. באמת רבי יוחנן אמר שהמפקיר נזקיו ברשות הרבים חייב בתשלומי נזקם. יש לדייק מכך, דמידי רבי יוחנן אמר שהמפקיר נזקיו חייב, בהכרח שרבי אלעזר אמר שהמפקיר נזקיו פטור. ואם כן יש להקשות ואמר רבי אלעזר, משום רבי ישמעאל, שני דברים אינם ברשותה של אדם, והסען הכתוב כאילו עם ברשותו, ואחד מן הדברים הללו זה בור ברשות הרבים. אם כן מבואר שגם רבי אלעזר מחייב את החופר בור או את המפקיר נזקיו ברשות הרבים. אז איזה מחלוקת יש בין רבי יוחנן לבין רבי אלעזר? תרץ את הגמרא לא קשיא, עדידי עד רבי, אכן דעת רבי אלעזר היא שיש לפתור את המפקיר נזקיו ברשות הרבים. וממרא זו, שהוא אמר בשם רבי ישמעאל, דעת רבוי. ולמרות שרבי ישמעאל לא היה רבו של רבי אלעזר, ואף לא הכירו, מכל מקום הוא נקרא רבו, כיוון שאמר ההלכה משמו, אבל הוא עצמו אינו סובר כך. שואלים התוספות בדיבור המתחיל אל רבי יוחנן, אם אכן סובר רבי יוחנן שהמפקיר נזקיו חייב, נמצא שבור שחייבה תורה היינו ברשות הרבים, שאין הבור ממונו ולא בבור ברשותו. אם כן, מדוע הוא צריך רבי יוחנן לבאר את הטעם שפטור במצמצם גדר קוצים אל תוך רשותו, משום שאין דרך בני אדם להתחכך בקטלים, הרי יכול היה לבאר בפשיטות, שמאחר ובור זה ברשותו, הוא לא חייבה עליו התורה. תרצים מטוס עוד שני תירוצים. א', שכוונת רבי יוחנן לבאר את המשנה אפילו לדעת הסוברים שחייבה תורה את החופר בור ברשותו. תירוץ שני, שייתכן שרבי יוחנן סובר שהתורה חייבה את החופר בור בין ברשותו ובין ברשות הרבים, כך מצינו דעה הסוברת לקמן בדף נון עמוד א'. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות בדף למד עמוד א'. המשנה הזו עוסקת גם היא בדין אדם היוצר תקלה ברשות הרבים. אומרת המשנה, שורה שנייה בדף למד עמוד א', אדם השופך מים ברשות הרבים והוזק בהם אדם אחר, חייב השופך בתשלום נזקו. המצניע, המחביא את הקוצת הזכוכית ברשות הרבים, וכגון שיצניעם שלא קראו יוזקו בהם אחרים, ואילו הנימוקי יוסף מבאר שמדובר שיצניע את הקוץ והזכוכית בכותל שלו, ושכחן ולאחר זמן סתר את הכותל ולא סילק הקוצים והזכוכיות, והזיקו שחייב בין יפקירן ובין לא יפקירן כיוון שהוא פשע, וכן אדם הגודר את גדרו בקוצים, שעשה גדר בין שדהו לרשות הרבים מקוצים, וכן גדר של אבן שנפל לרשות הרבים ולא סילק בעל הגדר את האבנים ואף לא יפקירן, שאם היה מפקירן היה פטור מתשלומי נזקם כדין המפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס, והוזקו בהם באבנים ובקוצים אנשים אחרים, חייב בעל התקלה בתשלום נזקן של אותם אנשים. זוהי המשנה שלנו, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מבררת באיזה אופן הוזק אדם מן המים. אמר רב, לא שנו חכמים במשנה שחייב השופך אם הוזק אדם במימיו, אלא באופן דה ניתנפו כליו של הנזק במים, שנזק זה נעשה לידי מימיו של השופך. ואף שפטרה התורה את הבור מנזקי כלים, סובר רב שיש להעמיד את המשנה באופן שלא יפקיר את מימיו, ובאופן כזה סובר רב שאין לחייבו משום בור אלא משום המונו המזיק, שלא חייבה התורה את החופר בור אלא באופן שיפקיר את בורו. אבל אם הוזק הוא עצמו במים, דהיינו שהחליק עליהם ונפל ונחבט, פטור בעל המים מתשלום נזקיו, מאחר שקרקע עולם הזיקתו. היא זו שהזיקה לו והמים רק גרמו לנזק הזה. ורב סובר כשיטתו לקמן בדף נון עמוד ב' שלא חייבה תורה את החופר בור, אלא הנזק שנגרם כתוצאה מן ההבל, מן החום הסורר בבור. שהבל זה יצר החופר, אבל אם נחבט הנופל בקרקעית הבור וניזוק, פטור בעל הבור מאחר שקרקע העולם היא שהזיקתו. הבור לא היה אלא גורם לנזק הזה. אבל דעת שמואל לקמן היא, שאף באופן שנחבט מן הקרקע יש לחייב את בעל הבור. שואלת הגמרא, אמר לי רבונה לרב, מדוע אם הוזק הוא עצמו במים פטור השופך, לא יהיה אלא כאדם המשליך את רפשו, את זבלו ברשות הרבים, שהדין הוא שאם הוזק בו אדם, חייב המשליך בנזקו. גם כאן, על ידי ששפך מים על האפר, נעשה טיט, ושלא הוא, ואם כן עליו להתחייב אם ניזוק האדם מן הטיט הזה. וסברה הגמרא שהמשנה עוסקת באופן שניזוק אדם מן הרפש ולא מן הקרקע, מאחר שנאמר במשנה השופך, משמע ששפחם בכוונה כדי ליצור רפש וטיט, או משום שנאמר והוזק בהן, שמשמע שהוזק מן המים עצמם. לעומת זאת, במשנה ליל בדף כוח עמוד א' נאמר, הוחלק אחד במים, משמע שרק הוחלק בהם, אבל ניזוק מן הקרקע. לכן לא הקשתה לאיל הגמרא את הקושייה הזו, כך מסביר התוספות, בדיבור המתחיל לא יהה אלא כרפשו. מתרצת הגמרא, אמר לו רב לרבונה, מי סברת דלא תמו מיה? האם סבורת שהמשנה עוסקת באופן שלא קלו המים, אלא נתכנסו ונעשו רפש וטיט? אין הדבר כך, אלא המשנה עוסקת בדתם ומיה, באופן שקלו המים ונבלעו באדמה ולא נותר רפש במקום שפיכתם, אלא רטיבות גריידה והחליק בה אדם ונחבט מן הקרקע של רשות הרבים. באופן כזה, אין לחייב את השופך בתשלום נסקו של הנופל, מאחר שהקרקע היא שהיא זיקתו, והמים לא היו, אלא הגורם לנזק הזה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל בדתמו, מאחר שהמשנה עוסקת באופן שקלו המים, אם כן מן הסתם הוא מפקיר את הרטיבות ודינה כבור. ואם כן יש לפתור בזה על נזקי כלים כדין בור, מתרצים התוספות, למרות שנגמרו רוב המים, מכל מקום לא נגמרו כל כך עד שאינם ראויים לשום דבר. ועוד הם כותבים שאם נגרוס כדברי הגמרא, מי סבר דתמו מיה, העניין יהיה מיושב שכוונת הגמרא לומר שלא קלו המים ונכנסו באפר ונעשו רפש וטית. אלא המים נותרו עדיין צלולים, ולפיכך אינו מפקירה מן הסתם. שואלת הגמרא ותרתי למה לי, מדוע הוא צריכה המשנה להשמיענו פעמיים דין תינוף כלים במים? הרי כבר נתבהר לאל בדף כוח עמוד א' במשנה, שאדם שנשבר כדו ונשפחו מימיו והוחלק אדם במים הללו, חייב בעל הקד בתשלום נזקיו, לשם איזה צורך יש לכפול את הדברים? מבאר את הגמרא חדה, פעם אחת הוא צריכה המשנה להשמיענו את הדין הזה לגבי השופך מים בימות החמה, שעשה שלא כהוגן, שאין אדם רשאי לשפוך מים ברשות הרבים בימות החמה, ואחד הפעם אחת הוא צריכה המשנה להשמיענו את הדין הזה בימות הגשמים, שבהם יש רשות לאדם לשפוך את מימיו לרשות הרבים, שאף על פי שעשה ברשות, מכל מקום אם הוחלק אדם בהם חייב בתשלום נזקיו. היה צריך להשמיענו בימות החמה ובימות הגשמים, כי אם היה אומר רק בימות החמה, היה מקום לטעות ולומר שדווקא בימות החמה חייב, מפני שאין לו רשות לשפוך מימיו ברשות הרבים, אבל בימות הגשמים יהיה פטור. אם היה משמיענו בימות הגשמים שחייב, היה מקום לטעות שבימות הגשמים דווקא חייב בששופך בכוונה, אבל בימות החמה יהיה חייב אפילו נשפחו שלו בכוונה, כמה שמלן, שבמתכוון דווקא חייב. כך מסביר הנימוקי יוסף. אומרת הגמרא דתניא, כך גם שנינו בברייתא. לעיל בדף ו עמוד א', כל אלו האנשים שאמרו עליהם חכמים שרשאים הם לקלקל את רשות הרבים, דהיינו אלו הפותקין ביבותיהם, פותחים את צינורותיהם ומקלחים את המים שנשתמשו בהם מחצירם לרשות הרבים, ואילו הגורפים את מערותיהם, משליחים את זבלם מחצרם לרשות הרבים, אז בימות החמה אין להם רשות לעשות כן, מאחר שהרחוב נקי ונהה ואין להם רשות לקלקלו, ובימות הגשמים יש להם רשות לעשות, מאחר שהרחוב מלוכלך כבר מימי הגשמים. ואף על פי שבימות הגשמים עושים הם ברשות חכמים, בכל מקום אם הזיקו מימיהם או זבלם, חייבים הם לשלם את הנזק. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שאדם המצניע את הקוץ ואת הזכוכית ברשות הרבים, או שגדר את חצירו בקוצים והזיקו, חייב לשלם. אמר רבי יוחנן, לא שנו חכמים במשנה שחייב בעל הגדר בתשלומי הנזק, אלא כשמפריח את קוצי הגדר לרשות הרבים, אבל במצמצם אותם ברשותו, לא, אינו חייב בנזקם. מבררת הגמרא, באופן שמצמצם מה איתם הפטור, מדוע הוא פטור? אמר רבי חברידר אביקה, לפי שאין דרכן של בני אדם להתחכך בקטלים של רשות הרבים, ואדם זה שנתחכך בכותל והוזק, משונהו, ולפיכך אין בעל הכותל חייב בנזקיו. ומסביר הנימוקי יוסף, שאף שאין דרך בני אדם להתחכך בקטלים, מכל מקום במפריח חייב. זאת מכיוון שיפריח למקום שרגילים בני אדם לעבור שם כדרכם, ואינם מתחככים בכותל. ועל ידי הילוך כדרכו ניזוק ואינו מרגיש, מפני שהקוצים פורחים למקום הילוכו. מה שאין כן במצמצם את גדירו לרשותו, שאותו אדם הניזוק שר לצידי מקום ההילוך, אז הוא ניזוק רק על ידי החיכוך, ואין דרכם של בני אדם להתחכך. אומר תוספות בדף חפתת עמוד ב' בדיבור המתחיל אלה, מסקנת הגמרא לאל שרבי יוחנן סובר שמפקיר נזקיו חייב, ולפיכך אפשר שסובר שבור ברשותו פטור, ואין צריך לטעמו של רבי חברידר אביקה, אלא למי שסובר שבור ברשותו חייב, או שרבי יוחנן יסבור שגם בור ברשותו חייב. מביאה הגמרא את דין המצניע נזקיו בקוטלו של חברו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא, אדם המצניע את קוצותיו וזכוכיותיו לתוך כותל של חברו, ובא בעל הכותל וסתר את כותלו, ועל ידי כך נפל הכותל לרשות הרבים והזיקו הקוצים והזכוכיות, חייב המצניע בתשלום נזקם, כי פשע בכך שיצניעם בכותל חברו. והיינו באופן שהזיקו לאחר הנפילה. אבל אם הזיקו בשעת הנפילה, חייב בעל הכותל, מדין אדם המזיק, שהרי מכוחו הזיקו. וזה דומה למי שהייתה אבן מונחת לו בחיקו, ולא הכיר בה, כפי שלמדנו לאל בדף חבב עמוד ב', ועמד ונפלה האבן והזיקה, שהוא חייב. כך אומר הנימוקי יוסף. אמר רבי יוחנן, ממשיכה הגמרא ואומרת, לא שנו חכמים את הדין הזה במצניע בכותל רעוע, שהיה לו לעלות על דעתו שיסתירו את הכותל ויזיקו קוציו וזכוכיותיו. ובעל הכותל פטור מפני שלא היה עליו לעלות בדעתו שיצניע אדם את נזקיו שם. שהרי עשוי הכותל להיסתר. שואלים התוספות בדיבור המתחיל וחייב, הרי היה על בעל הכותל לחשוש שמה יצניע אחד את נזקיו כשהיה הכותל בריא, וממילא התחייב בעל הכותל גם כשיצניע בעל הקוצים בכותל שהיה רעוע, מפני שהיה על בעל הכותל להתבונן ולהיזהר. תרצים התוספות שראוי לחייב יותר את המצניע, מפני שפשע בהנחת נזקיו בכותל רעוע. מדייק האבן האזל מדברי התוספות, שיש בעצם סיבה לחייב גם את בעל הכותל, אלא שהמצניע יותר פשע ולכן חייב הוא. לפי זה, כשהמצניע אין לו לשלם או שהוא עקום ולא מציית לדין, יתחייב בעל הכותל בתשלומי הנזק. אבל אומר רבי יוחנן בגמרא, אם יצניע בכותל בריא, בכותל חזק, המצניע פטור, שהרי הניח את התקלה במקום המשתמר, וחייב בעל הכותל על כך שלא יצניע את התקלה לאחר סתירת הכותל. משמע שדווקא אם ראה בעל הכותל את הקוצים והזכוכיות, מוטל עליו להצניען. אבל ללכת ולחפש אחריהם ולחשוש שמה יצניע אדם את נזקיו בכותל, הוא לא צריך. אבל בתוספות דיבור המתחיל וחייב וכן בראש, משמע שבכותל בריא, כן היה על בעל הכותל לעלות על דעתו שיש קוצים וזכוכיות מוצנעים בכותל שלו, ולכן חייב. אומרת הגמרא, אמר רבינה, זאת אומרת מן הדין המבואר בברייתא שאדם המצניע קוצים וזכוכיות בכותל רעוע חייב בתשלום נזקיהם, זאת מאחר שהיה לו לעלות בדעתו שיסתור בעל הכותל את הכותל שלו. ניתן ללמוד דין נוסף, שאדם המכסה את בורו בדליו של חברו, כיסוי בורו של חברו שלא מדעתו של בעל הדלי, ובא בעל הדלי ונטל את דליו מן הבור שלא מדעת בעל הבור, ועבר אדם ונפל בבור וניזוק, חייב בעל הבור בתשלום הנזק, שאפו היה לו לעלות בדעתו שיטול בעל הדלי את דליו וישאר הבור ללא כיסוי. המאירי מוסיף, שאף אם בא אחר שאינו בעל הדלי ונטל את הדלי, חייב בעל הבור מפני שפשע בשמירת בורו, ולעניין מצניע נזקיו בכותל רעוע, כותב הנימוקי יוסף, שאם בא אחר וסתר את הכותל, חייב הסותר ולא המצניע, מפני שנחשב כקורא אחר קורא. שואלת הגמרא פשיטה, ודאי שיש לדמות את העניינים זה לזה, מה בא רבינה להשמיע לנו בזה? מתרץ את הגמרא, יש חידוש בדברי רבינה. מהו דתימה, שמא תאמר שדווקא התמו, לגבי מצניע בכותל רעוע, יש לחייב את המצניע, דלא אבי ידע לי, דלא די, שהרי אין בעל הכותל יודע מי הוא המצניע, כדי שיוכל לבוא להודיעו, לפנות את נזקיו, ולפיכך לא פשע בעל הכותל, אלא המצניע. אבל אחר לגבי מחסה בורו בדלי של חברו די ידע לי, שבעל הדלי יודע מי הוא בעל הבור, היה מקום לומר דאב אלי, לעודוי, היה לעודיו, שהוא נוטל את הדלי שלו, ומאחר שלא עשה כן, בעל הדלי פושע וחייב, כמה השמלן משמיע לנו רבינה שאין הדין כך, אלא בעל הבור הוא הפושע ואין בעל הדלי מחויב להודיעו כשנוטלת דליו. מביאה הגמרא את מנהג החסידים בשמירת נזקיהם. תנו רבנן, שאנו חכמים בברייתא, החסידים הראשונים היו מצניעים את קוצותיהם וזכוכיותיהם בתוך שדותיהן. אבל בבית לא היו רוצים להצניע, לפי שדרך בני אדם לחפור בבתיהם בורות שיחין ומערות. ומעמיקים להם ומטמינים בעומק של שלושה טפחים כדי שלא יעכב את המחרשה. ובירושלמי נאמר שתמנו בעומק של שלושה טפחים כדי שלא תיעלם המחרשה שוב מעל פני האדמה ויוכלו בני אדם להינזק בהם. אף שישת אומרת הגמרא, שדלהו בנורה, היה מטיל את קוצה וזכוכיותיו באש. רב השדלהו בדיגלת, היה מטיל אותם בנער חידקל. מבאר המהר"ל בנתיבות עולם, שנחלקו האמוראים באיזה אופן עדיף לבטל את ההזק, ודקדקו בדקדוק גדול בסילוק הנזק לפני משורת הדין, אף שבכל האופנים כבר לא יזיק. לדעה הראשונה עדיף להטמין נזקיו בקרקע של ידי כך אינו בנמצא, אבל אם ישרפנו אינו בטל לגמרי שנשאר ממנו היפר, ואם יש לכנו לנהר, הרי הוא נמצא במקום רחוק. לרפשי שתעדיף לשרוף את ההזק מאשר להטמינו, שהרי אינו מבטלו בהטמנה וכן לא על ידי המים. לרב הסובר שעדיף להשליחו לנהר על ידי המים, כי הוא מוליכו למקום רחוק ואינו נמצא אצל אדם. אבל אם הצניעו הרי הוא נמצא כאן, אלא שהוא שמור, וגם לשורפו באש, הרי האפר נמצא. כותב המהר"ל שממחלוקתם למדנו, כמה יש לדקדק שלא לגרום נזק לזולתנו. אמר רב יהודה, ממשיכה הגמרא ואומרת, אי מן דה ביי למאבי חסידה, מי שרוצה להיות חסיד עליו לקיים מילה דנזיקין, דברי החסידות המוזכרים לעניין הרחקת נזיקין, דהיינו, שהינה כחסידים הראשונים שהיו מצניעים את נזקיהם בעומק שדותיהם. הנימוקי יוסף כותב שמילה דנזיקין אלו ההלכות המוזכרות בשלוש הבבות, בבקמה, בבמציע ובבבטרה, ובהם דיני נזיקין וגזל והשבת הוידה והונאה וריבית, ובהם צריך לעשות הרחקה יתרה. כתב המהר"ל בחידושי אגדות, שזהירות מהזק היא חסידות ולאו דווקא עשיית חסד ונתינת צדקה, שאומנם ודאי ראוי לעשות טוב עם זולתו, אבל אין זה מורה על חסידות יתירה, אבל מי שנזהר שלא להזיק וגם לא לגרום נזק, זהו חסיד גמור. רבא אמר, הרוצה להיות חסיד עליו לקיים מילי דאבות, דברי חסידות המוזכרים במסכת אבות. בפרק ה' משנה יודה אומר שלי שלך ושלך שלך, חסיד. והחפץ חיים כותב בליקוטי אמרים, שמי לדאבות הכוונה למעשיהם של אבותינו הקדושים. הרוצה להיות חסיד צריך שיתבונן במידת החסד של אברהם אבינו, במידת העבודה של יצחק אבינו, שנתרצה להיות עולה, כליל על גבי המזבח, ובמעשיו של יעקב אבינו שהוא יסוד התורה ומהם ילמד האדם, להיזהר במעשיהם. אומרת הגמרא ואמרי לה, ויש אומרים שרוצה להיות חסיד עליו לקיים מילי דברכות. דברי חסידות שנאמרו במסכת ברכות בדף למד עמוד ב', חסידים הראשונים היו שועים שעה אחת ומתפללים, כדי שיכוונו את ליבם למקום. והמהר"ל בחידושי אגדות כותב שאפשר שלא נחלקו המוראים בדבר, כי האדם אינו מושלם עד שיהיה חסיד גמור בשלוש הדברים הללו, שבאילו שלם הוא עם בוראו ועם זולתו ועם עצמו. והחפץ חיים כותב שמילי דברכות הכוונה למאה הברכות שיזהר אדם באמירתם, והתבונן במה שמודה לבוראו. אומר המהרש"א שחסידות היא המעלה העליונה המביאה לידי רוח הקודש, כנאמר בגמרא במסכת עבודה זרה דף כ' עמוד ב', אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות וכולי, וחסידות בסוף המעלות שם מביאה לידי רוח הקודש, וחסידות גדולה מכולן. ולפי שיש שלושה חלקים באדם, בן אדם למקום, בן אדם לחברו ובן אדם לעצמו, לכן ביארו המוראים את שלוש החילוקים שאם יקיימם יהיה חסיד. מי לידי נזיקין זה בן אדם לחברו, מי לידי אבות הוא תיקון מידותיו, ומי לידי ברכות הוא בן אדם למקום. וחי את החי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף למד עמוד א'. במשנה הזו התבארו דינים נוספים בדין המניח תקלה ברשות הרבים. אומרת המשנה, אדם המוציא את תבנו וקשו לרשות הרבים לזבלים כדי שירקבו, ועל ידי כך יהיו ראויים לזבל בהם את שדותיו, והוזק בהם אדם אחר, חייב המוציא בתשלום נזקו של אותו אדם, וכל הקודם בהן זכה. בנוסף לכך כנסו חכמים מאחר שפשע בהנחת הקלה ברשות הרבים, שיהיה רשאי כל אדם ליטול התבן והקש לעצמו. ההבדל בין תבן לקש, תבן הוא הנשאר מן העומרים אחר הדישה, קש הוא הנשאר בקרקע אחר הקצירה. כך מסביר המאירי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל המקלקלין, כל המניחים תקלה ברשות הרבים והזיקו חייבים לשלם את הנזק. וכמו כן, כל הקודם לזכות בהם לצורך עצמו, זכה. ובגמרא לקמן, בדף למד עמוד ב' מבואר, שיש מחלוקת המוראים בדעת הנקמה, האם הכנס שכל הקודם בהם זכה נאמר רק על השבח שהשביחו התבן והקש ברשות הרבים, או גם על גופם. נתבהר שם בגמרא שלדעת הסובר שאת הנקמה אינו כונס אלא את השבח, כוונת רבן שמעון מגמליאל לחלוק בעניין זה ולכנוס אף את גופם. ולדעת הסובר שאף תנקמה מודה שכונסים אף בגופם, אז נחלקו האם מורים כן לכתחילה לכל השואל או לא. לדעת הנקמה, אם יבוא אדם לשאול אם ליטול גופם לא יורו לו כן, אבל אם נטל זכה. לדעת רבן שמעון מגמליאל מורים כך לכתחילה. אופן נוסף וביור דברי רבן שמעון מגמליאל כותב רש"י, לדעת הסובר לכוון בגמרא שתנקמה אינו מחייב בתשלום הנזק אלא את המוציא תבן וקש בזמן שאין אנשים מוציאים, שעשה שלא ברשות אבל המוציא ברשות פטור, בא רבן שמעון מגמליאל לחלוק שאף המוציא ברשות חייב בתשלום הנזק. לפי הפירוש הזה צריך לומר שמה שאמר רבן שמעון בן גמליאל כל הקודם בהם זכה, זה עניין אחר. מדובר באדם המוציא שלא ברשות, שהרי זה שהוציא ברשות אין כל סיבה לקונסו. מסיים את המשנה בדין נוסף, אדם ההופך את הגלל, גללי בהמה ברשות הרבים, דהיינו שנטלה ממקום שבו היו מונחים, והניחם במקום אחר, ולאחר שהפכה מוזק בהם אדם אחר, חייב ההופך בתשלומי נזקו של אותו אדם. שמאחר שנטלם ממקומם, סילק התקלה. וכאשר חוזר ומניחם, הרי הוא כי יוצר תקלה חדשה ברשות הרבים. ובגמרא לעיל בדף כ"ט עמוד ב', נתבררו כמה חילוקי דינים בעניין הזה. אם לא הרחיק את הגללים שלושה טפחים ממקומם הראשון, ובאופן כזה מעמיד רבי אלעזר שם את ביור המשנה, הוא מדייק זאת מהמילה הפך, אז אין לדון אותו כמסלק את התקלה שהניח הראשון, ולפיכך אינו חייב בתשלום נזקיה, אלא אם נתכוון לזכות בה לעצמו. אבל אם לא נתכוון לזכות בה, יש לחייב את הראשון שיניח ברשות הרבים בתשלום הנזק. אמנם, אם היא זיזה יותר משלושה טפחים, נמצא שסילק את הקלתו של הראשון ולפיכך יש לחייבו, אפילו באופן שלא נתכוון לזכות בה לעצמו. וזה לדעת הסובר שחייבה התורה את החופר בור ברשות הרבים, אף שאינו ממונו. אבל לדעת הסובר שלא חייבה התורה אלא באופן שהבור הוא ממונו של החופר, לא ניתן לחייבו, אלא אם זוכה בזה לעצמו. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף למד עמוד א', וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי, לא לפני שנציג בפניכם שש שאלות לשילון סיכום וחזרה על דף חפתת. השאלה הראשונה, להבאי במה נחלקו תנקמה ורב יהודה? שאלה שנייה, באיזה אופן מדובר בברייתא שנפלה גמלו? שאלה שלישית, מה כוונת רב יהודה בעניין מפקיר נזקיו שבמתכוון חייב? שאלה רביעית, מדוע העמידה הגמרא שרבי יוחנן ורבי אלעזר נחלקו בדעת חכמים ולא בדעת רבי מאיר? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה חמישית, אילו הם בית הדברים שאינם ברשותו של אדם והסעם הכתוב כאילו הם ברשותו? שאלה אחרונה, כיצד קונה את הגלל אם יגביאו פחות מגימל טפחים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי חף ג' בסיוון תפשין עין וב, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה את הדף ה-29, דף חף ת' ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישוע אותו מחר. יום חמישי חף ד' בסיוון תפשין עין וב, ונלמד את דף למד, הדף ה-30 של מסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.